ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קצת קשה להעביר את השיעור הזה, לא רק בגלל היום. אני חושב שזה אחד השיעורים המזוהים ביותר עם מורנו הרב הדרי, ולא שייך להיכנס לנעליו, כמו שרגילים לומר. אנחנו מחליפים נעליים בתשעה באב, אבל בכלל קשה להתרגל לעובדה שלא הוא זה שיושב פה ומחכים אותנו בדרך המיוחדת שלו בענייני היום. ובכל זאת אני חושב שבמקום שהוא נמצא הוא שמח שממשיכים במורשתו, וננסה, כפי שעשינו בשנתיים האחרונות, זו עוד היה פעם אחרונה בחייו, ולאחר מכן לאחר מותו, לנסות ללמוד משהו ברוח הדברים שלמדנו ממנו ושמענו ממנו, למרות שבעניין הספציפי הזה אני לפחות לא זוכר שהוא עסק. נפסק בהלכה בשולחן ערוך בסימן תף קוף נון תת סעיף ב'. מי שמצטרף, יש שם דפים בכניסה, זה יועיל לנו להתנהלות של השיעור. נפסק להלכה באורח חיים בתף קוף נון תת סעיף ב', בליל תשעה באב מתפללים ערבית ואומרים איכה וקינות. כותב על זה הכל בו שיש מטרה באמירת הקינות. הקינות יש להם איזושהי כוונה ואיזושהי מטרה, לאגם הנפשות ולשבר הלבבות. זאת אומרת, יש עניין שאנחנו לא נתנהל כדרכנו יום יום ביממה הזאת, ביום הזה, בערב הזה, לאגם הנפשות ולשבר הלבבות. גם תלמידו של רש"י, בעל המחזור ויטרי, כותב, ישב לקינות לאגן לב הציבור וזיכרון האבל. המושג קינה, כפי שכבר הסברנו בעבר, המשמעות שלו זה שיר אבל, הספד פיוטי, כפי שאנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות במקרא. במהלך השנים ובתפוצות השונות של עם ישראל התחברו עשרות רבות של פיוטי קינות מסוגים שונים. קינות רבות מאוד מיוחסות לקליר, והוא עוסק במשמרות כהונה, בחורבן הבית, בקינות על פיוטי, על פסוקים ממגילת איכה, מעט דברי נחמה ועוד נושאים רבים ומגוונים. פייטנים נוספים תרמו גם הם את היצירות המיוחדות שלהם, כל אחד במבנה, בצורה ובתוכן, אם זה עשרת הרוגי מלכות, אם זה פייטנים שחיברו קינות על גזרות שונות שהיו בקהילות ישראל במהלך השנים, וזה התחבר לליל תשעה באב. בעשרות השנים האחרונות גדולי ישראל חיברו קינות על השואה, וגם זה נאמר בחלק מן המקומות. גזרות תתנו ועוד, מסעות הצלב, יש הרבה מאוד קינות שהכינוי שלהם הוא ציונים, ציון הלא תשאלי. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים מסביב לביטוי של ציון וירושלים, עד כדי כך שזה קבוצת קינות שנקראת בשם הזה. גם שריפת התלמוד בפריז למניינם 1254, גם היא, עליה התחברה קינה מאוד מפורסמת של המהרה מרוטנבורג. אין איזשהו סדר כרונולוגי באמירת הקינות, מיעוטן נאמרות בלילה ורובן נאמרות ביום. הקינות הללו, כפי שאמרנו, מתחלקות לעדות ישראל, וגם בקהילות הספרדים נתחברו קינות שעוסקים בנושאים שונים. לצערי או לצערנו, אין הרבה מחברים שעסקו בקינות הספרדיות וסידרו אותם וניסו לפענח את מקורותיהן, הן קינות הרבה יותר פשוטות והרבה יותר קלות לאמירה וללימוד, ואני מבקש את רשותכם לעסוק הערב בקינה שנאמרת על ידי עדות המזרח בליל תשעה באב. יש לה ניגון מיוחד במסגרת הקינות שאומרים אחינו הספרדים, והדבר המעניין הוא שיש לה גם המשך בקינות שנאמרות ביום. היא נאמרת בלילה, אבל יש לה המשך גם בקינות שנאמרות ביום. הנושא של הקינה זה היחס בין ליל הסדר לבין ליל תשעה באב. מהו היחס בין ליל הסדר לבין ליל תשעה באב? ולצורך הבנת העניין הזה ולימוד הקינה, נקדים שתי הקדמות, והן מופיעות בדף שלפנינו. ההקדמה הראשונה קשורה לסידור הלוח העברי. הלוח העברי, או התאריכים בכלל, הם חוט השדרה שכנסת ישראל נשענת עליהם. כל מועד, כל חג, יש לו תאריך מיוחד, אי אפשר לשנות אותו, להזיז אותו, לעשות לו איזשהו עניין כזה או אחר. ויש איזשהו ביטוי לקביעות של הלוח במה שנקרא אצלנו צופן אטבש. מה זה צופן אטבש? אפשר להתבונן בדף המקורות שלפנינו בצד ימין למעלה. צופן אטבש הוא צופן שלוקח את האות הראשונה בעברית מההתחלה, ולעומתה את האות האחרונה בעברית מהסוף להתחלה. כמובן שהצופן הזה לא כולל את האותיות הסופיות, הוא כולל רק את 22 האותיות בלי האותיות הסופיות. יש צפנים אחרים של האותיות בעברית שגם האותיות הסופיות נכנסות בהם, אבל לא זהו הצופן. ואם נתבונה, נראה במקור הראשון מה שכותב השולחן ערוך באור החיים בתף כ"ח סעיף ג', סימן לקביעת המועדים. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים על יום אחד, אם אנחנו יודעים על מועד אחד, על חג אחד, יש לנו סימן לקביעת המועדים. אני מבקש להזכיר שלנו זה נראה דבר מאוד פשוט. כל יהודי טוב מקבל מחברת הביטוח של הלוח שנה באיזשהו תאריך, והיום גם זה כבר הפך להיות דבר מיותר. אבל אם תחליפו פעם מילה עם הרב יוסף האנסבכר, אבא שלו היה ילד לפני גיל בר מצווה בשואה, ולפי מה שלימדו אותו, הוא כתב לוח שנה לתשנ"ה באפס טעויות. הלוח הזה קיים אצל משפחת אנסבכר עד היום. ילד בן 12 ידע לפי כללים שהוא למד בקיצור שולחן ערוך לכתוב לוח שנה מלא. ואנחנו יודעים שיש בעיה עם חשבן וכסלב, מלאים, חסרים, מה קורה ואיך קורה. אז כותב השולחן ערוך שיש כלל, יש כלל לקביעת הלוח, סימן לקביעת המועדים. את בש גר דק הץ וף. זה נשמע לנו כמו סינית בלתי מובנת, אבל השולחן ערוך מפרש כדי שלא נתבלבל. פירוש, ביום ראשון של פסח יהיה לעולם תשעה באב. זה הכלל. היום שבו חל א' של פסח, זה היום שבו חל תשעה באב. וסימן על מצות ומרורים יאכלו. השולחן ערוך עצמו מביא את הסימן הזה על מצות בליל הסדר. ליל תשעה באב זה ביטוי של מרורים, וזה הקביעות, זו הקביעות של סדר המועדים. זה את בש. מה זאת אומרת את בש? א' של פסח, תשעה באב בתף זה אותו יום, בית שין, בית של פסח, בו יחול לעולם חג השבועות. ג' ריש, ביום שלישי של פסח יחול לעולם ראש השנה. ד' זה קוף. מה זה קוף? בו קריאת התורה. אתם רואים, מכיוון שזה יצא ממאגר, אז מופיע פה ה'. ה' הזאת יש עליה הערה במשנה ברורה, והמשנה ברורה כותב שהכוונה היא בחוץ לארץ לשמיני עצרת. יש לנו שמחת תורה ושמיני עצרת, הכלל הזה תופס ביחס לעניין הזה. אז הגענו לדק, ל- 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 קריאת התורה. מה זה הץ? היי, ביום החמישי של פסח יהיה לעולם צום יום הכיפורים. ביום וו, וו פי, בו פורים שעבר. פורים בשנה שעברה יחול בפורים שעבר, כי פסח זה אחרי כמובן, אז הפורים שעבר יחול הדבר הזה. אני מביא פה בסוגריים דבר ששמענו עשרות פעמים מהרב הדרי, לא מצאתי את זה, הוא תמיד אמר את זה בשם הרב חרלאפ, אני מצאתי את זה אצל הרב נריה, לא מצאתי כתוב בשם הרב חרלאפ, אבל אני מניח שזה קיים, מופיע פה במשבצת הזאת, ממש לא מענייננו כרגע, אבל להשלמת התמונה, לשביעי של פסח לא היה בן זוג, עד קביעת יום העצמאות באי באייר, שהוא חל תמיד ביום שבו חל שביעי של פסח, זין עין, אם תסתכלו באטבש, כשאנחנו מגיעים בצד ימין, אמרנו א', ב', ג', ד', ה', ו', השולחן ערוך לא מביא את האות זין, ונמצא ומקובל שזה מסורת של הרב חרלאפ, שביום שביעי של פסח, זה היום שבו חל יום העצמאות. הרב נריה מביא את זה בתיקון יום העצמאות שהוא הוציא לאור בשנת תשט"ז. עכשיו, הדבר הזה שמופיע בשולחן ערוך, יש לו יסוד ומקור החל מגמרא וההמשך בראשונים. יש פה שתי דוגמאות, רק כדי שנכיר את זה. בירמיהו כפי, ירמיהו ענייננו בכל המועד הזה של תשעה באב זה ירמיהו. ירמיהו כתב את ספרו וספר מלכים ומגילת קינות, וכתוב בירמיהו כפי, ואת כל מלכי הצפון הקרובים והרחוקים איש אל אחיו, ואת כל הממלכות הארץ אשר על פני האדמה, ומלך שישך אשתה אחריהם. לא מוכרת לנו מלכות או ממלכה או מדינה שנקראת ששך. אומר על זה הרד"ק שם בירמיהו, הוא מלך ששך, מלך בבל. אז למה למלך בבל קורא פה ירמיהו ששך? מה זה היה השם שלו? זה היה מה המשמעות של העניין הזה? אומר הרד"ק וכן תרגם יהונתן וששך היא בבל באלפא ביתא דאטבש. ושוב, אם נסתכל בלוח שבצד ימין, אם אנחנו לוקחים את המילה ששך שין מול בית, אז פעמיים בית, וחף, חף היא מול למד, אז ממילא ששך שווה בבל באטבש. כך יש הגמרא בסנהדרין שעוסקת בכתובת שראה בלשצר עם דניאל וכולי, לרבי שמעון דאמר כתב זה לא נשתנה, שלא נשתנה הכתב, למה הם לא ידעו לקרוא את הכתובת שהופיע שם על הקיר? מי לא קהלים כתבה למקרא? למה הם לא ידעו לקרוא, למה הם לא הצליחו בלשצר וסריסה ועבדיו לקרוא את הדבר הזה? אמר רב, בגימטריה איכתב להון. הקדוש ברוך הוא כתב את זה בצורה נסתרת בגימטריה. באיזו גימטריה הוא כתב את זה? יתת יתת אידך פוק גחמת. נו, מי מאיתנו יודע איך לפרש את זה? אז אנחנו סומכים על רש"י, מי שרוצה יוכל אחר כך לפענח את העניין הזה. אומר רש"י, לא נשתנה כל עיקר, משמע לא נשתכח מהם כלל, וממילא יתת באת בש מנה, מניח את זו וכתב מה שבצד, במקום מהם כותב יהודה סמוכה לה, ובמקום נון כותב תת, ובמקום א' כותב תו, היה שם כתב באטבש, ולכן הם לא ידעו לקרוא את מה שכתוב שם, והגמרא אומרת מה שהיה כתוב שם וכולי וכולי. וסיום הנקודה הזאת, בגמרא שאני מניח שכולם מכירים אותה במסכת שבת, בפרק הבונה, שכבר הגמרא עצמה, והגמרא משתמשת שם בביטוי מיוחד במינו, מימות יהושע בן נון לא נאמר חידוש כזה בבית המדרש. להסביר למה זה מימות יהושע בן נון, זה כבר נדמה לי תורה שאסור ללמוד אותה ביום הזה, אבל בפשטות הגמרא שם דורשת את את בש במובן החיובי ובמובן השלילי. את בש אותי תאב, את אבה לא, בש בי לא חשק, שמי יחול עליו, גר וכולי. ואז בשורה השנייה בסוף אומרת הגמרא, אבל מידת הצדיקים את בש, אם אתה בוש גור דק. אם אתה עושה כן, גור בדוק. בקיצור, יש שם הבדל, יש כאן מראה מקומות שאפשר לראות את הדברים הללו. למה חז"ל קבעו שפסח הוא המצפן לכל המועדים? למה לא קבעו את זה על סוכות? אולי נמצא ימים כאלה ואחרים. מהו המעמד המיוחד של פסח בסדר הזמנים שמעניק לו את המתנה המופלאה הזאת שהוא קובע את הסדר הכללי? כותב רב צודק במחשבות חרוץ, וראשון של פסח שהוא ראש לכל הזמנים ומועדים, וראשית בניין האומה הישראלית נתגלה להם עומק ראשית זה. פסח הוא מבחינה מסוימת, הוא מתחיל, שם מתחיל הזמן, שם מתחילה כל הבחינה של החודש הזה לכם. עם ישראל מתחיל בספירה של גאולה, אז ממילא הכל מתחיל משם. וכך גם כותב הרב בעולת ראייה, חג זה, פסח זה בהקשר שמופיע שם, מקור יסוד לכל מועדי השם כולם. אז ממילא, כשפתחנו את הדברים ואמרנו שהשולחן ערוך כותב בסימן תף כף ח', סימן לקביעת המועדים, את, בש וכו' וכו', ביום ראשון של פסח יהיה המועד הזה, יש כאן משמעות עמוקה מאוד למקום של פסח בתוך מועדי ישראל. נכון שאנחנו אומרים על שבת תחילה למקרא קודש, אבל פסח יש לו את המעמד המיוחד, ושבעת הימים הללו קובעים את מועדי השנה, וכך זה לא סתם, זה לא במקרה, אלא פסח נתן לעם ישראל את המשמעות של הלוח, של הזמן, המתנה המופלאה שקיבלנו יחד עם הגאולה, וממילא זה קובע את סדר הזמנים של כל השנה כולה, היום הראשון של פסח וכך הלאה וכך הלאה. אם אכן הבנו את הדברים בצורה נכונה, אז כל בר דעת מבין שזה לא יכול להיות סתם בגלל שזה בהטבש, אלא ודאי שיש פה איזה קשר פנימי, ודאי שיש איזושהי נקודת חיבור, ולא נעסוק עכשיו בכל נקודות החיבור, אבל נעסוק רק בראשונה שבהם. מהו הקשר בין ליל הסדר לתשעה באב, אם קיים קשר, ומהו הקשר הזה? אז גם לזה אנחנו מוצאים לנו סעד גדול מאוד בדברי השולחן ערוך. ואנחנו נודדים לסימן תף עין וב, ותף עין וב זה ענייני ליל הסדר, ענייני פסח. כותב הרמ"א בהגהה, נוהגים בקצת מקומות לאכול בסעודה ביצים בליל הסדר, זכר לאבלות. מה קשור ליל הסדר לאבלות? ליל הסדר זה אחד הימים הלילה המרומם ביותר בשנה, למה להכניס בו אבלות? יהודים שמחים, שישמחו עד הסוף, למה להכניס פתאום אבלות? ונראה לי הטעם, משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח. זאת אומרת, זה מסתמך כבר על העובדה, על התיקון הזה בלוח, שליל הסדר וליל תשעה באב הם אותו לילה. אז ממילא, ונראה לי הטעם, משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח. ועוד, זכר לחורבן שהיו מקריבים קורבן פסח. וכמובן שכולנו יודעים ששמים גם ביצה בקערה. לא רק אוכלים, אוכלים זה לא המנהג של כולם. חסידים נוהגים לאכול, לא ברור לי אם כולם נוהגים, אני יודע שחלק לא נוהגים, אבל בכל מקרה גם בקערה, בקערת ליל הסדר, גם שמים ביצה. אז ודאי שמנהג האבלות הזה קיים. אם אנחנו מעיינים במקורות חז"ל, נעשה את זה בקצרה, לפחות בארבעה או חמישה מקומות חז"ל מחברים על ידי פסוקים, על ידי ראיות, בין שני הלילות הכל כך מנוגדים הללו כביכול לעניין אחד. כתוב באיכה רבה, פרשה ג' פסקה א', הסביעני במרורים זה יום טוב ראשון של פסח, דכתיב בו על מצות ומרורים. הרווני לענה, מה שהסביעני בליל יום טוב ראשון של פסח, הרווני בליל תשעה באב לענה. לענה זה צמח מר מאוד, הזכרנו את זה לפני כמה דקות במגילת איכה, נחזור לזה יותר מאוחר. הווי, ליל יום טוב ראשון של פסח הוא ליל תשעה באב. דרשה של פסוק, מקור נוסף, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. מצה היא לחם עוני. נכון שזה כתוב רק בדברים, אבל כולנו יודעים כמה דרשות יש לשמואל בגמרא בפסחים על העניין הזה. גלתם יהודה מעוני על שאכלו חמץ בפסח, ואז שוב מביאים פסוק, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. אז גלתה יהודה מעוני בעניין הזה. המדרש באיכה רבה הוא מיוחד, הרב הדר היה מדבר על זה פעמים רבות, איכה בגימטריה למדוו, וזה מספר הפתיחתות שיש לאיכה רבה. פתיחתות קטעים לפני שהמדרש מתחיל לדרוש את הפסוקים, למען האמת יש 34 ויש עוד שניים בתוספת כדי שהגימטריה תתאים. וכתוב באחת הפתיחתות כך: אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה ליל שימורים ולהשם, ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים בכו תבכה בלילה. יש ליל שימורים ויש בכו תבכה בלילה, וכאן יש מראה מקום, יש קינה מאוד ידועה, בצייתי ממצרים, בצייתי מירושלים, יש לה אפילו זיקה מיוחדת לישיבת הכותל, כשחנכו בחורף תפשין כפחת, כשהישיבה עברה מהכותל הדרומי למטה לבתי מחסה, אז התפרסמה ידיעה שבצייתי צילמו שם, איך בזזו את הרכוש היהודי ביוטט באייר תפשין ביום שישי, יוטט באייר תפשין ח', כשפינו את הנשים ואת הילדים של הרובע דרך הר ציון לקטמון, ועל זה היה כתוב בצייתי ממצרים, ואז היה כתוב מסתום הרב הדר ניסח בשובי לירושלים. איך אנחנו חוזרים, זה כשהישיבה הייתה בבתי מחסה. יש פה מראה מקום על העניין ועל הדבר הזה. כל זה פתיח למה שננסה ללמוד בדקות הקרובות, ואני חושב שיהיה הרבה יותר מובן אחרי שתי ההקדמות הללו שעשינו. יש כאן לפנינו קינה שכמו שאמרנו היא קינה שנאמרת בעדות המזרח, לא ברור מי חיבר אותה, אבל לקראת סוף השיעור נוכל לראות שב-1600 היא כבר הייתה ידועה. זאת אומרת, היא קינה בת למעלה מ-400 שנה. תחילתה בקינות שהתפרסמו אצל יהודי חלב בסוריה, ומרכז הקינה, הדבר המרכזי בעניין הזה, וכמו שאמרתי, יש לספרדים ניגון מיוחד שבו הם אומרים את העניין ואת הדבר הזה, ו... לא ידוע לנו המחבר. ועוד פרט שהזכרנו, שיש לזה המשך בקינות של הבוקר. אחרי שהקדמנו, אני חושב, את שתי הקדמות הללו, אז הקינה הזאת מקבלת משמעות הרבה יותר עמוקה ופנימית. עליכם עדה קדושה, אשאל מכם שאלות. איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה ולדבר הזה? המקונן פונה אל העדה הקדושה, ונקרא את זה יחד עם מה שניסיתי לכתוב פה כהערות. עדה קדושה, קהל ציבור, ככל העדה כולם קדושים. הגמרא בסנהדרין, ממש בעמוד הראשון של המסכת, לומדת שעדה, רש"י מביא את זה בפירושו לתורה, שעדה היא 10 אנשים, וחז"ל לומדים זאת מהמרגלים שלהוציא את יהושע וכלב, ואנחנו יודעים שהמרגלים חזרו משליחותם בליל ט' באב. אבל מי שמתבונן במקרא, הביטוי עדה הוא גם בביטוי חיובי מאוד, ויקל משה את כל עדת בני ישראל וכולי, יש את זה בעשרות מקומות, לא יודע אם אפשר להסיק מזה איזושהי מסקנה, שלכן הוא פתח דווקא בכינוי הזה, אבל עליכם עדה קדושה, אשאל מכם שאלות. ולאור מה שראינו, זה כל כך מקביל, וזה החוט החורז את כל הקינה כולה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זאת אומרת, הוא לוקח ביטוי מהאגדה של פסח, ביטוי שכולם מכירים אותו, הביטוי העממי ביותר, גם מי שרחוק בצורה כזאת או אחרת, וגם מי שקרוב מאוד מאוד, אין מי שלא יודע מה זה, מה נשתנה, ושם זה נשאל בהתאם לשינויים שנעשים בליל הסדר, והמקור של זה זה המשנה בפסחים, וכאן הבן שואל את אביו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ואומר המקונן, אני רוצה לשאול אתכם, מה נשתנה ליל תשעה באב מכל הלילות? ומכיוון שהכירו את הנושא הזה של ליל הפסח וליל תשעה באב, הם תמיד באותו לילה, אם עכשיו היה שואל איזושהי שאלה על חג הסוכות, זה היה נראה לנו מאוד מוזר, זה לא היה נדבק, זה לא מתאים, זה לא שייך. אבל אם אנחנו הולכים במהלך שגם ראינו אותו בדברי חז"ל, עד כמה ליל הסדר מחובר לליל תשעה באב, לפי הדרשות שראינו, ואם אנחנו אומרים שזה חל באותו יום, אז אם אנשים חיים את הפרטים הללו, אז הם אומרים, רגע, אז בוא ננסה להתבונן בדבר הזה. ואז, אם אפשר להוסיף לזה, שאנחנו יודעים שבזמן הבית, גם שאלו מה נשתנה, אבל השאלה על הסבא כנראה שלא הייתה, על צלי, יש שם הערות בהגדה של פסח, אי אפשר לעסוק בהם עכשיו מפאת האיסור של לימוד תורה, אבל בהחלט יש פה מראה מקום שיכול לפרנס את העניין הזה, שמה נשתנה זה אחד הדברים בהגדה של פסח, שחל בו שינוי בין מה שהיה לפני החורבן לבין מה שהיה לאחר החורבן. אז זאת הקריאה שלו, עליכם עדה קדושה, אשאל מכם שאלות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? והבית הראשון נקרא את כולו, ואחרי זה ננסה להסביר אותו. מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים? אתה, הלילה הזה סבנו בוז ומרורים. על הרג הקשרים ועל זר הישרים, על כן בבכי תמרורים, אשא קולי כחולות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אז רוב הדברים פה הם די פשוטים, אוכלים מצות ומרורים, כולנו יודעים שמצה זה פת שעשויה מבצק שלא הוחמץ, כתוב בתורה על מצות ומרורים יאכלו, והמקונן אומר, בלילה הזה סבנו בוז ומרורים. כתוב בתהילים קוף חף ג' כי רב סבנו בוז, וכתוב שם במצודות, בא לנו ביזיון הרבה, נסבע ממנו לגודל הריבוי, והוא עניין מליצה. אדם בדרך כלל אוהב להיות שבע מדבר טעים, מדבר טוב, ופה שבענו בוז ומרורים. זאת אומרת, וזה מה שמסביר המצודות, בא לנו ביזיון הרבה, החורבן נפלה עטרת ראשינו, שמענו לפני כמה דקות. החורבן זה לא הרס פיזי של בית, החורבן זה הרס של המצפן של העולם, של הדבר שמחזיק את כל העולם כולו. אז סבענו בוז, בוז ומרורים, וזה מה שהוא אומר, וזה עניין מליצה כדי להבין מה המשמעות של הדברים כלפינו. הלרג הקשרים, המון אנשים נהרגו במלחמה, בגלות, בכל הדברים הללו, ועל זרע ישרים, אולי, עם ישראל הוא זרע האבות שנקראו ישרים. הגמרא בעבודה זרה דורשת את דברי בלעם, תמות נפשי מות ישרים, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים, ההקדמה של הנציב לחומש בראשית, ידועה ומפורסמת לכולם. על כן, בבכי תמרורים, נהי בכי תמרורים, זאת אומרת גם בכי, יש בכי של שמחה. אדם שלפעמים שומע איזה בשורה טובה, או אומרים לו משהו, מרוב התרגשות, הוא בוכה, אבל זה בכי של שמחה. אבל יש בכי של מרורים. ושבוכה במרירות לב, על דרך אומרו, בבכי, ובכו אליך במר נפש. זאת אומרת, יש מציאות של בכי שאומר, ולא לחינם, הרבה פעמים אנחנו יודעים שמרגישים איזה מלח שיורד כאילו משהו שמאוד מפריע לעיניים, זה מרירות של בכי. המילים הללו, המילה האחרונה בבית הזה של הקינה, היא מילה לא פשוטה. על כן בבכי תמרורים אשא קולי כחולות. מה המשמעות של העניין הזה? אז יש פסוק בישעיהו, כמוהרה תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה. תחיל, מלשון חלחלה, כן היינו מפניך השם. תחיל, מלשון חיל וחלחלה, כך כתוב במצודות. וכה יאמרו בתפילתם, זה כבר, זה מצודה ציון וזה מצודה דוד, וכה יאמרו בתפילתם, הנה כמו אישה הרה, אשר תקריב ללדת, שאז תוחזנה חלחלה, ותזעק בעבור יסורי חבלי הלידה, כן היינו גם אנחנו חלים ורועדים מפני זעמך. ויש גם פסוק בירמיהו בתחילתו, כי כל כחולה שמעתי צרה כמבקירה, תמיד יולדת בלידה הראשונה כמבקירה שיולדת את הבכור, זה הרבה יותר קשה, כל בציון וכולי. אז ממילא עשה קולי כחולות, זה אותה יללה ואותה בכי שהמקונן מדבר בקינה, הוא מקביל לבכי, לחלחלה, לכאב של אישה בשעת לידה. אבל כל אחד מבין את ההבדל. פה הבכי הזה הוא מר, הוא על חורבן. יש בכי על לידה, אבל בעזרת השם בסופה יש איזה נולד משהו, מתחדש משהו. זה הייתה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מדוע בליל פסח שולחן ארוך בשמחה? אתה באבונותינו בליל זה כל הנחה. כי לא מצינו לכף רגלינו מנוחה, אוי כי באה צרה, על כן אשכח מחולות. כפי שאמרנו, קראנו לפני כמה דקות את מגילת איכה, בכל זה כל הנחה, כי רבות אנחותיי וליבי דווי. ובתהילים ממש הביטוי הזה, כי הוא השתמש בצירוף של כל הנחה, מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. זאת אומרת, אני כל כך בצער, אני כל כך באבל, שכביכול אני, הגוף שלי נדבק לעצמו ולא יכול להחזיק מעמד. כי לא מצינו לכף רגלינו מנוחה. זה כמובן מזכיר לכל אחד את נוח, אבל זה לא רק זה, זה הרבה יותר משמעותי. ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. הגמרא בברכות אומרת, דמיתלי כנסת ישראל ליונה. הקדוש ברוך הוא ממשיל, מדמה, מחבר את כנסת ישראל ליונה, יש על זה עשרות דוגמאות. וכך כתוב במדרש שהביא הרב כשר בתורה שלמה. היונה היא סימן לישראל. הייתה, זאת אומרת, יש שם מילים קודם שלא טקתי אותם, הייתה היא סימן לישראל, כשם שלא מצא היונה מנוח לכף רגלה, כך ישראל לא יהיה להם מנוח בגלות. אז ממילא לא מצאנו, אנחנו בגלות, גלינו ממקומנו, אנחנו הולכים למקום אחר, למציאות אחרת, אין לנו את המנוחה, את הדבר הבסיסי שאדם מבקש, שיהיו לו דלת אמות של רוגע ושל שקט. אוי, כי באה צרה, על כן אשכח מחולות. נהפך לאבל מחולנו. זאת אומרת, אשכח מחולות, אני בכלל במצב שאני לא יכול לזכור מתי שמחתי פעם, כי הצרה היא כל כך גדולה, אני שוכח את המחולות, וממילא נהפך לאבל מחולנו. השאלה השלישית, מדוע בליל פסח שותים כוסות בברכה? אנחנו בליל זה קרינו מגילת איכה. איכה בגלות ישבתי ובאתי ארץ מבוכה, לכן אני על ככה העורר כל יללות. זה אנחנו מכירים גם מהמשנה בפסחים, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, זה דין בעני, וודאי שכל אחד מחויב בזה. אנחנו בליל זה קרינו מגילת איכה, כמו שפוסק לנו השולחן ערוך, בליל תשעה באב מתפללים ערבית ואומרים איכה וקינות, ואומר אחר קינות ואיכה סדר קדושה, כפי שנוהגים בכל קהילות ישראל. אז במקום שתיית כוסות של יין, שזה ביטוי לשמחה, יין ישמח לבב אנוש, אז במקום הדבר הזה אנחנו קוראים בניגון מיוחד, בטעמים מיוחדים, בצער גדול, מנמיכים אפילו את האור, עושים את כל הדברים, שזה בדיוק הפוך לחלוטין ממה שאנחנו עושים בליל הסדר. איכה בגלות ישבתי ובאתי ארץ מבוכה. גלות ישבתי, גלתה יהודה מעוני, גולים, הולכים, לא נמצאים במקור. המהר"ל מעריך מאוד להסביר את מה המשמעות הרוחנית של גלות, שדבר לא נמצא במקום הטבעי שלו, לכן אני על ככה העורר כל יללות. אז זה ביטוי שמופיע במגילת אסתר, לכן אני על ככה, ומה ראו על ככה? זאת אומרת, זו המציאות, העורר כל יללות, יללה זעקה, כל יללת הרועים כי שודדה אדרתם, בזכריה, שהוא גם מתנבא סביב בית שני, גם עוסק הרבה מאוד בענייני ירושלים, אז אני מעורר כל יללות בניגוד לאותה שמחה של ליל הסדר. הבית הבא, מדוע בליל פסח קוראים תמיד אגדה? זה הרמב״ם לימד אותנו, משתמש בביטוי הזה. אם תשימו לב בהערה, מדוע בליל פסח קוראים תמיד אגדה? מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, ודברים האלה כולם הן הנקראים אגדה. זה הדבר שקוראים לו אגדה. מדוע בליל פסח קוראים תמיד אגדה? דיון בשנים לא האחרונות דווקא, אבל אגדה באלף, אגדה בהי, איך לכתוב את זה בפשטות, כולם כותבים אגדה בהי. אתה נאמר בליל זה בכי תמרור וכפדה. אז אתה נאמר בליל זה בכי תמרורים, כבר דיברנו קודם מה המשמעות של המילה וכפדה. אז זה פסוק ביחזקאל, כפדה בא ובקשו שלום ועין. כפדה, מפרשים שם הפרשנים, קריטה. זאת אומרת שמשהו נעצר פה, משהו נחתך פה, משהו מפסיק פה. אויה, כי גרתי משך, ובא את פקודה. גרתי משך, פסוק בתהילים, בתחילת שירי המעלות. אוי לי, כי גרתי משך, שכנתי עם העולי כדר. רשי שם אומר, אמרה כנסת ישראל, כי כבר לקית בגלויות רבים. הרי גרתי משך עם בני יפת, במלכות פרס ויוון ומשך, וזה שמות שמופיעים בבראשית, בבני נוח מופיע שם השם הזה גם כן. אוי על קריה חמודה ועל בתי תפילות. זה מעניין שהמקונן מדבר פה על בתי תפילה שהיו בירושלים, ואנחנו מכירים את המספר שהיה. אז כמובן שקריה חמודה זה מופיע כמה וכמה פעמים במקרא. איכה, קראנו הבוקר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, וקראנו שוב בבוקר, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקר אלך עיר הצדק קריה נאמנה. קריה, איזה ביטוי, כל קריה הומה, זה ביטוי לאיזשהו מקום מאוד מכובד ומאוד יפה ומאוד משמעותי. עכשיו הוא מכניס פה גם בתי תפילות. כתוב בירושלמי במגילה, דאמר רבי פנחס בשם רבי הושעיה, 480 בתי כנסיות היו בירושלים, וכל אחת מהם בית ספר למקרא ובית תלמוד למשנה. זאת אומרת שלומדים גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה במקומות הללו. יש לנו עוד שני בתים, עוד שתי שאלות שהוא שואל, אבל הכיוון אני חושב כבר מובן, וכפי שאמרנו הדברים מאוד פשוטים אבל מאוד כואבים. מעמידים אותנו בלילה הזה ומבקשים מאיתנו שלא נזכור כלום, נזכור את ליל פסח. יחשוב כל אחד כרגע איפה הוא היה בליל פסח האחרון, איפה הוא נמצא עכשיו, ועד כמה הקונפליקט, עד כמה הניגודיות של הדברים הללו, איך היא מופיעה, איך היא נמצאת אצלנו. מדוע בליל פסח נגמור תמיד ההלל? אז שוב המשנה בפסחים, כוס רביעי גומר עליו את ההלל. אנחנו יודעים שיש עניין מיוחד בליל פסח, שגם ברוב קהילות ישראל אומרים הלל בבית הכנסת ואומרים הלל בליל הסדר. אז תמיד נגמור תמיד ההלל. אתה אנחנו בליל זה נהי מספד וילל, הלל וילל, יללה ולהלל, זה נשמע כביכול אותו דבר בצליל, אבל זה דברים הפוכים. על זאת הספדה והילילה, חגרו סכים, ספדו והילילו. שוב, אצל מיכה, גם הוא מתנבא על הבית, ירמיהו בוודאי, הביטויים האלה מופיעים. כי באבונותינו אתה לא נוכל להתפלל. שוב אני מזכיר את הרב הדרי, שהיה חוזר על הדברים הללו של ירמיהו פעמים רבות, והיה אומר שזה אחד האסונות הגדולים ביותר סביב העניין של החורבן. כשליהודי יש צרה, כשעם ישראל נמצא בבעיה, כולם יודעים שיש מפלט אחד, אפשר להתפלל. ותראו מה שהבאנו פה למטה, קראנו את זה לפני כמה דקות, כי באבונותינו אתה לא נוכל להתפלל, גם כי אזעק ואשווה סתם תפילתי. זאת אומרת, הגענו למצב שריבונו של עולם לא מוכן לקבל את התפילה, לא מוכן, סתם תפילתי, שזה הדבר, והוא מבקש מירמיהו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשמע את תפילתם. הקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, אני אתבייש להגיד איך היינו אומרים את זה בעברית מודרנית, אז אני לא אומר את זה, אבל הוא אומר לו, אל תתפלל, אני לא רוצה שתתפלל באדם. נסתתמו שערי תפילה, זה כביכול הדבר האחרון שעוד נותר לנו כשיש צרות, כשיש בעיות, כשיש הפרעות. אדם אומר, נותר לי כוח התפילה, אני יכול לעמוד לפני ריבונו של עולם. אבל לומר לירמיהו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, זאת אומרת שנסתתמו כל הסיכויים, אי אפשר לעשות שום דבר. ומה גרם לזה? אבונותינו. כי באבונותינו אתה לא נוכל להתפלל, כי בית המקדש מתחלל וגם חרבו היכלות. על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו, זה כי בית המקדש מתחלל, על הר ציון ששמם וגם חרבו היכלות. גם בירמיהו הביטוי זה כינוי לבית השם, ואנחנו יודעים שאחד הדברים המפורסמים בתחילת ירמיהו, השילוש, החזרה כפול שלוש על הביטוי הזה, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. ירמיהו חושש שעם ישראל לא יחזור בתשובה, כי כביכול יש להם תעודת ביטוח. תעודת הביטוח שלהם היא היכל השם. לא יכול להיות שריבונו של עולם יחריב את הבית שלו. אז הם אומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. אנחנו מסודרים. וירמיהו זועק ואומר כאן, ירמיהו הסתובב פה, במקום שבו אנחנו יושבים, לא בגובה הזה כנראה, אבל למטה, והוא אומר להם, אל תבטחו בדבר הזה, אין לנו שום תעודת ביטוח בסיפור ובעניין הזה. ההגדה של פסח, לפני ההלל ולפני הפיוטים, מסתיימת בשפוך חמתך. ודיון גדול, מתי זה יתווסף להגדה, זה כביכול אחד הדברים הבודדים בהגדה שלא קשורים לסיפור יציאת מצרים. זה קשור לסיטואציה שעם ישראל היה בה ומה הוא הרגיש בליל הסדר. מדוע בליל פסח אומרים שפוך בזמרה? שפוך חמתך על הגויים, בתהילים כתוב שפוך חמתך אל הגויים, נאמר בליל הסדר לאחר הסעודה בפתיחת הדלת לאליהו הנביא. יש משפחות שבשלב הזה של ליל הסדר כולם קמים מהשולחן ורוקדים לקראת הדלת לקבל את אליהו הנביא, לקבל את פניו. אז מדוע בליל פסח אומרים שפוך בזמרה? אתה בליל זה שתינו לען ראש ומרה, צמחים מרים, זכור עוני ומרודי, לענה וראש, קראנו במגילת איכה. אוי כי שמחה נהדרה דרכי ציון אבלות. דרכי ציון אבלות, שמחה נהדרה, מבלי באי מועד. וזה כמובן דבר שלנו קשה מאוד להבין אותו, כשמסתכלים מפה ורואים שדרכי ציון לגמרי לא אבלות. כמה אנשים היו בשבת בכותל, וכמה אנשים באים עכשיו, וכמה יבואו בלילה, וכמה יבואו במהלך היום, ובכלל כמה באים לכל העניין הזה. לכאורה, אם נסכם את מה שראינו עד עכשיו, פתחנו בחובה לומר קינות, ראינו את דברי השולחן ערוך על ההקבלה בסידור הלוח בין ראשון של פסח לתשעה באב, התעכבנו קצת על הנוסחה הזאת, סופן הטבש קראנו לדבר הזה, ראינו את היסודות היסודות של המוראים בזה, היסודות של הראשונים בזה, איך זה פוגש אותנו בכל מיני מקומות. לאחר מכן ראינו את היחס הפנימי, שזה לא רק איזשהו עניין טכני שאלף וטף הם הולכים ביחד, אלא איך הדברים הללו יש להם תוכן פנימי בדברי חז"ל כפי שהבאנו ראיות. אמרנו שכנראה הפייטן שאנחנו לא יודעים מי הוא, היסודות הללו עמדו לנגד עיניו, והוא החכים אותנו מאוד מאוד ביחס שבין ליל תשעה באב לבין ליל הסדר, ואולי זה מעורר יותר את הקינה ואת הכאב כשאתה מנגיד משהו למשהו. כשאתה רואה צבע שעומד ליד צבע אחר, אז בסדר, יש פה שני צבעים. אבל כשאתה שם שני דברים שהם מנוגדים והפוכים, אתה מרגיש הרבה יותר את ההבדל שיש בין השניים הללו. והוא חידד לנו את הדברים הללו בצורה מיוחדת במינה. אלא שכאן יש דבר מאוד מעניין שמופיע בספרות התשובות. ומפה אנחנו יכולים קצת לדעת מתי נתחברה הקינה הזאת, לפחות ממתי אנחנו מכירים אותה. היה יהודי במרוקו בשם רבי יעקב חגיז, שהוא חיבר ספר בשם שו"ת הלכות קטנות, והוא נפטר בטורקיה, לא חי הרבה שנים. ובשאלה אקראית על קינות שנאמרות בתשעה באב, יש לו ביקורת קטלנית על הקינה שלמדנו. והוא אומר כך, שאלה, מה טבען של איזה קינות שאומרים בתשעה באב? זאת אומרת, שאלו אותו, לא ברור מי השואל, לא ברור באיזה נסיבות זה נשאל, אבל שאלו אותו. ואז הוא אומר ככה, זאת אומרת, גם להיכנס לסדר הקינות של תשעה באב צריך איזה מערכת בקרה. זה לא כל אחד מחבר משהו וזה נכנס. אז שאלו אותו, מה טיבן של איזה קינות שאומרים בתשעה באב? מפתיע מאוד. הוא אומר כך, יש מהן ראויות להמר ומהוררים בכי והספד, ויש מהן שאין נכון לאומרה, שלא ראוי לומר אותה. גם אותה של עליכם עידה קדושה. עכשיו, לא הבאתי את זה בתחילת השיעור, כי הייתם אומרים שלא צריך את השיעור בכלל. אני מביא את זה רק בסוף. גם אותה של עליכם עדה קדושה, אשאל מכם שאלות? אותם שאלות יש לשולעם לתינוקות בליל פסח, ולא לפני קהל ועדה קדושה. את הקינה הזאת לומר בבית הכנסת לפני כל הקהל? זה לא יכול להיות, מה פתאום? זה שאלות של ילדים, מה ההבדל בין ליל הפסח לדבר הזה? ועוד קשה, סליחה, לפני קהל ועדה קדושה, שכדי להתאים מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות, סידר דברים תפלים מבלי טעם. מה הוקשה לו ממה שאנו עושים בליל פסח לליל תשעה באב? הלא כבני קושיים אנחנו בזה ובזה, עד ירחמנו עושינו. אלא שלרמוז שאנו שמחים במצוות עושים הכנות, רמז לגאולה העתידה, אבל במה שאנו בו כל כך גולין אנו בפסח כמו בתשעה באב, ולכן יש נותנים ביצה קשה בסל של מצווה לרמוז לתשעה באב ולעתיד לבוא בעזרת השם נהיה יותר שמחים וכו' וכו'. כף החיים מביא את זה, ויש פה דבר מאוד מוזר שבארץ ישראל בספרות התשובות מביאים את זה, ומי שהגיע לא פיינח בכלל, הוא לא הכיר שיש קינה כזאת, ולכן הוא פיינח את זה שם בצורה שגויה. ובכל אופן, כל חכמי הספרדים אמרו שאומרים את זה, וכפי שאמרנו, חיברו לזה גם ניגון מיוחד, והדבר הזה תופס מקום מאוד משמעותי, והמעריץ בסידור תכלל של התימנים כותב ליישב את המנהג ומביא ראיות מדברי חז"ל שהבאנו גם בעקבות מה שראינו אצלו כדי להחזיק את המנהג הזה. אבל אני אומר, משנת חייו של אותו מיישיב 1620 אנחנו יכולים לדעת כמה ותיקה היא הקינה הזאת ואיזה מקום היא תפסה. אני חושב שאנחנו יכולים לסכם ולומר ששני הלילות המשפיעים ביותר בתולדות ישראל הם ליל הפסח והם ליל תשעה באב. זה מבחינת בניין וזה מבחינת חורבן. ואנחנו יודעים אם באמת חכמים, ואנחנו רואים שזה מופיע בפוסקים, השולחן, הטור מביא את זה, השולחן ערוך מביא את זה, זה מלמד אותנו מסר מאוד מאוד גדול, גם לימים שלנו. גלות וגאולה משמשים בערבוביה. עם ישראל נע בציר הזה במהלך כל ההיסטוריה שלו, וזהו עומק העניין שמשיח נולד בתשעה באב. להזכיר בליל תשעה באב את פסח, להזכיר בליל תשעה באב את ליל הסדר, פירושו של דבר להאמין באמונה שלמה שהגלות והחורבן, עם כל הקושי, עם כל האורך, עם כל המעכבים ועם כל המפריעים, מתוך כל הדבר הזה, בתוך ומתוך כל הדבר הזה מופיעה גאולה. וזה מה שבעזרת השם נאמר מחר במנחה, כי אתה השם באש הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה. יש אש של חורבן ויש אש של בניין, בעזרת השם שנזכה לזה בימינו ולעינינו.